עכשיו ב-103 FM. תחשבו טוב עם יהודי גריסאו.
ערב טוב, שבוע טוב, חודש טוב. אנחנו מקדמים בברכה את חודש אדר שבאמת יתרחש עלינו לטובה עם בשורות טובות, והלוואי ונוכל לקיים גם את הלהרבות בשמחה. אנחנו כאן בתחשבו טוב, כי מדי יום ראשון שעה תמימה, שאותה אנחנו מקדישים לשיח עם ועל אנשים שיש בניסיונם, בידיעותיהם, במיומנויות שלהם, לסייע לנו להשביח אצלנו את החשיבה, את הדעת, להרחיב את הלב, וכמדי שבוע המתחתנו מלאה, ואנחנו לא נתחיל את השעה הזו לפני שנודה למי שמאפשר אותה. אסף נבו עורך ומפיק אותנו, רן לודין שיושב כאן לצידי ואיציק אהרון, אחראים על השידור, ואחיה כהן הוא עורך הדיגיטל שלנו. ואנחנו שמחים לפתוח את השעה הזו עם ענת קלו לברון. שערב טוב ענת, ותודה רבה שאת איתנו, תמיד כיף להיות איתך.
תודה לך.
אז אנחנו נדבר היום, את יודעת, אנחנו כבר שנה וחצי בתוך אירוע מורכב מאוד, שאני לא בטוחה שאנחנו פגשנו את כל האדוות. נדמה לי ששבוע שעבר היה גם אחד השיאים של הטלטלה הזו. והשאלה הגדולה היא איך מצליחים מצד אחד הפסימיות נוכח המציאות, ואיך שומרים את התקווה והאופטימיות שהם תנאי הכרחי כדי שנוכל לשמור על עצמנו.
כן, אז קודם כל אנחנו באמת באירוע שהוא ארוך, וזה באמת קשה. זה קשה להצליח לשמור כל הזמן על אופטימיות, או לשמור על איזשהו חוסן, על איזשהו כוח, ואני חושבת שחלק מהדבר זה קודם כל באמת לאפשר לנו גם לא לשמור על זה. זאת אומרת, אי אפשר, אם אנחנו, זה יהיה לנו ציפייה, שאנחנו נהיה כל הזמן אופטימיים, אם נורא נבעל כשאנחנו פתאום פסימיים, וזהו, ואין לנו כבר כוח, אז זה יחליש אותנו. והכי חשוב זה באמת קודם כל לתת לגיטימציה ולנרמל כמעט כל רגש, כי באמת במצב שהוא כל כך לא נורמלי, אז כל הרגשות הם נורמליים, מה שאנחנו חייבים לתת לעצמנו, לסובבים אותנו, את הלגיטימציה הזאת, להגיד, אתה מבועל, זה הגיוני. אתה לא מצליח להתעורר בבוקר, זה הגיוני. כי הרבה יותר, הדבר שהכי מעייף אותנו ומתיש אותנו, זה הלקאה עצמית, זה שיפוטיות עצמית. וכשאנחנו נכנסים למעגל הזה, הוא מעגל ממש vicious cycle, באמת מעגל שהוא קשה מאוד לצאת ממנו. אז דבר ראשון זה באמת לתת לעצמנו לגיטימציה לרגשות. הדבר השני שאני חושבת במשבר שהוא כל כך ארוך, זה להתייחס רק ליום הזה. באמת, זה, את יודעת, מדברים על זה ב-12 הצעדים, וזה להסתכל ליום הזה, לראות איך אני יכול לעשות את היום הזה הכי טוב עבורי. איפה אני יכול לגייס היום, רק להיום, את האופטימיות. מאיפה אני יכול לשאוב כוח, ולמרות שהיה שבוע מאוד מאוד קשה, שבוע שעבר, וגם היה שבוע מלא בתקווה, שבוע שעבר, וזה מה אנחנו באמת מחפשים. את יודעת, האם אנחנו מחפשים לראות את האחדות ברגע הזה, האם אנחנו מחפשים לשמוע את אלי שרבי, גיבור ישראל, שהוא באמת השראה אדירה, אני חושבת, לכל בן אדם.
אני רוצה להגיד לך ש... אפרופו מה שאת אומרת, באופן מפתיע, שזה הפתיע אותי, הצפייה בו הקלה עליי. כי כוחות הנפש והיכולת הזאת מתוך הקושי האישי, דווקא לראות את האחרים, דווקא לראות את התמונה הגדולה, בעיניי זה פשוט דבר מפעים.
נכון, נכון, וזה בדיוק העניין של במה, מה אנחנו מחפשים, כי יותר קל להיות פסימיים, באמת, התודעה שלנו, המוח שלנו, הכי קל להיות פסימיים, הכי קל להתייאש. להיות אופטימיים, או למצוא חוסן, או למצוא תקווה. בואי, המילה תקווה, זה משהו שאנחנו, זה הרבה יותר קשה לעבוד בזה. וזה משהו שאנחנו אמורים להגיד, אני רוצה להיות אופטימית, אני רוצה להיות חזקה, אני רוצה להיות השראה, ובשביל זה הרבה פעמים, וגם אם מישהו היה מקשיב טוב טוב, וכולם הקשיבו טוב טוב למה שהוא אמר, הרבה פעמים אנחנו צריכים בשביל זה למה. הוא גם ציטט את הרש, פולין גולדברג, והוא אמר לו שם במנהרה, שברגע שיש למה אפשר בעצם לשאת כל איך, ואנחנו יודעים שזה ציטוט של ניטשה. וכשיש, וגם התורה של אלי בעצמו, יש למה, והלמה הזה זה אלון אוהל. זאת אמת,
אנחנו צריכים שיהיה
לנו למה.
תוך כדי שאת מדברת, וזו לא פעם ראשונה שאנחנו מדברים, עדת, אז בדרך כלל אנחנו מצטטים אילנות גבוהים, מנהיגים, אנשים שעשו דרך. תראי מה קורה לנו בתקופה האחרונה. אנחנו מוצאים את החיזוק והשראה באלה ששילמו ומשלמים את המחיר של אירועי השעה. שזה
הם
גם...
הם הגיבורים הבאים. את יודעת, אנחנו חיים עכשיו היסטוריה. והם הגיבורים, כי אנחנו לא פגשנו באמת את ויקטור פרנקל ביום שהוא יצא מהמחנות, ולא ידענו איך הוא נראה כשהוא קיבל את כל הבשורות הנוראיות. אנחנו גדלים עליו היום אחרי שהוא כתב את הספר, האדם מחפש משמעות, דרך אגב, שהוא כתב אותו כמה שבועות אחרי שהוא יצא. לא היו פסיכיאטרים שאמרו לו, אתה בטוח שאתה יכול לדבר על זה עכשיו? ואנחנו היום עדים לאנשים האלה שנולדים, לגיבורים האלה שמתוך החושך, הם מביאים לנו את כל האור. גם, ותראי, זה אחד אחד, תסתכלי על האנשים האלה, ותראי, אם זה סגי דקל חן, את יודעת, ובאמת האנשים האלה הם התקומה היו, אני באמת אומרת,
והתצפיתניות, שהם ילדות צעירות.
נכון, כולם. נכון, ואומר...
תדעת מה, זה נותן לי רעיון שאנחנו צריכים ממש לכתוב את כל התפיסה של הפסיכולוגיה החיובית מחדש, נוכח הסיפורים של הגיבורים והגיבורות הללו.
אבל אני חושבת שגם הפסיכולוגיה החיובית כן מדברת על לתת מקום לרגשות, ועל זה אני שמעתי את מרטין סיגלמן מדבר מזמן, על זה שככל שהמשבר שלך, ככל שתעבור דברים יותר נוראים, ככה אתה תצליח לצמוח לגבהים הרבה יותר גבוהים. זה הפרדוקס. ואנחנו, אף אחד מאיתנו לא היה רוצה לעבור את זה, חס וחלילה, או שמישהו יעבור. אבל שם תמונה התקווה, וגם לנו יש תעצומות נפש הרבה יותר גבוהות ממה שנדמה לנו. ורק אם נסתכל מסביבנו, גם על עצמנו, כל אחד שעבר אי פעם משבר בחייו, הוא יודע שהוא הפתיע את עצמו. תמיד שאני מדברת עם אנשים שעברו משבר, ואני שואלת, מה גילית? תמיד אנשים יגיד, הפתעתי את עצמי. בחיים לא הייתי מאמין שאני אשרוד דבר כזה. בחיים יש לנו כוחות הרבה יותר גדולים, והעניין הוא באמת להסתכל ולחפש השראה. וכשאנחנו מחפשים השראה, אנחנו נמצא השראה מתחת לכל עץ רענן, גם בתקופה הקשה הזאת, וזה בלי להתעלם מהדברים הקשים כל כך שהמדינה הזאת עוברת. אבל זה לדעת, להסתובב עם איזושהי אמונה, אמונה שאנחנו נצמח, ואמונה שיש לנו כוחות, ואמונה שיש לנו כלים, ויש לנו כלים. את יודעת, זה כמו שאנחנו סומכים על הילדים שלנו וסומכים על עצמנו, זה לחפש על מה אני יכולה לסמוך על עצמי. איפה כבר הראיתי לעצמי שאני יכולה לצמוח? איפה בסביבה שלי יש אנשים שיכולים לתת לי כוח? יש המון, אנחנו צריכים פשוט לשנות את החיפוש שלנו. בין לחפש אסונות שהם פה, הם כל הזמן מתחת לאף, לעשות את החיפוש קצת יותר מעמיק, להיזכר מאיפה הגענו. העם היהודי כבר, זה לא פעם ראשונה לצערנו, והצלחנו לקום, ובאמת, את יודעת, את אומרת, נתלים באילנות גבוהים. האילנות הגבוהים האלה היו פעם הניצולים, ואת זה צריך לזכור.
ענת קלו לברון, תודה רבה על ההדהות של הדברים האלה, הלוואי ונצליח כל פעם לקחת משהו וליישם
אנחנו
אותו.
אנחנו נצליח, כי זה עניין של רצון, זה מאוד נכון. חשוב להגיד, אם בן אדם רוצה לראות תקווה, הוא יצליח.
גם של רצון, וגם האמונה שזה צריך לעשות את זה בצעדים קטנים ומעשים קטנים. זה לא
ככה.
איזה משימה לא אווירה.
רק היום, באמת רק היום, להסתכל על היום הזה ולהגיד את היום הזה, אני יכול לצלוח מחר, מחר נטפל במחר. זה מה שעושים כשהמשבר כל כך ארוך.
תודה רבה רבה על הדברים. ענת קלו לברון, סופרת ומרצה, ותמיד מעוררת מחשבה. תודה רבה ושבוע מבורך. תודה. ב-8 במרץ יחול יום האישה הבינלאומי, ואנחנו מבקשים לדבר עם הסופרת יוכי ברנדס על נשים במקרא. ערב טוב לך, יוכי, ותודה רבה שאת איתנו.
בשמחה רבה מאוד.
אז נדמה לי שמי כמוך יודעת לספר בצורה כל כך מעניינת את סיפורן של הנשים. אז מעניין ככה ללכת לאחור בזמן ולראות מה המקרא מספר לנו על האישה, על מעמדה, על מעשיה וכו' וכו'.
טוב, אני אקדים ואומר רק שהתנך יש לו הרבה הרבה קולות, הוא מאוד מגוון, אין המקרא או התנך, יש הרבה 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 קולות, וגם בקריאה של התנך יש הרבה קולות, זאת אומרת, כמעט אי אפשר להגיד שיש פשט אחד שזה מה שהתנך אומר, אלא אני חושבת שזה נפלא, האושר שלנו, של התרבות שלנו, מתחיל מהתנך, מריבוי הקולות שלו ומגוון הפרשנויות שלו, ואני מציעה את הקול שלי, אני אומרת את זה מראש, כי מה שאני אציע לך עכשיו זה הקול שלי האישי, שאני כותבת בספריי, אני מלמדת את הסטודנטים שלי כך, אבל גם במגבלה שידעו שזה רק קול אחד מרבים, וזה לא הקול של התנך בהכרח, אלא יש הרבה קולות. עכשיו,
אם כולם היו מקדימים לדברי, אני אמרתי, אם כולם היו מקדימים לדבריהם את ההקדמה הזו, היה פה שיח מגוון ומעניין. אז תודה על ההקדמה הזו.
כן, לא, אני כל כך מאמינה בזה, ובאמת כל כך מאמינה בשיח מגוון ומכיל ומקבל, ואת יודעת, לא תמיד אנחנו מצליחים להתאפק, כי אנחנו חושבים שהדעה שלנו יותר נכונה, אבל אני
רוצה להגיד לך שכשמקדימים כך, זה פוגש את המקשיבים במקום הרבה יותר פתוח.
אני מאוד שמחה לשמוע.
כי הם באים לשמוע כל אחד בחפץ לב, ולא כן. איזה קול שהוא הקול שעכשיו צריך רגע להתמודד מולו. ולכן אני חושבת שזה גם מאוד נבון אם יורשה לי.
אני שמחה, אני רוצה רק להגיד שוב, זה הסתייגות, זה הקדמה. יש אנשים שכן מחפשים את האמת האחת הן בלתה. יש כאלה, ולאנשים האלה אני פחות מתאימה, כיוון שאני מבליטה את מגוון הקולות, וגם מבליטה כמה ש... ומדגישה כמה שאני כל אחד מרבים, אז יש כאלה שזה לא מתאים להם, וזה בסדר, לא מתאים להם לקרוא אותי, לא מתאים להם ללמוד אצלי, זה בסדר, גם אני משערת שיהיו כאלה שלא יתאים להם להאזין לי, אולי אפילו בתוכנית שלך, וזה בסדר.
כן, בבקשה.
אז ככה, תראי, אני כשכתבתי את ספרי שבע אמהות, לימדתי הרבה שנים נשים בתנך ועסקתי, אבל כשכתבתי את ספרי שבע אמהות, זה כבר היה לפני הרבה שנים, יותר מ-10, פתאום אז הבנתי חזק, חזק מאוד, שאנשים הנערצות בתנך, הכי נערצות בתנך, הן נשים שהן בעצם נשים מורדות, וזה מדהים. אנחנו מדברים על תרבות פטריארכלית, תרבות שבה האישה צריכה ללכת בתלם ולשמור את החוקים והכללים והדוגמות, ושבכלל רצוי שלא תשמיע יותר מדי את קולה ודעותיה, ופתאום אני מגלה עוד אישה ועוד אישה שאנשים הכי נערצות בתנך הן נשים מורדות, ממש מורדות. עכשיו אני לא אומרת שכל הנשים בתנך הנערצות הן מורדות, אני גם לא אומרת, אני בטח לא אומרת הפוך, אני לא אומרת שכל אישה מורדת בתנך היא אישה נערצת, אבל כשאני עוברת על הנשים הנערצות בתנך, אני רואה את הקונבנציה הזאת, ואני ממש ככל שהעמקתי בסיפורים עליהן, ואז קראתי לספר שבע אמהות, הבנתי איך הסיפורים נוצרו, ואיך הקולות האלה נשמעו, ועוד יותר הבנתי איך הקולות האלה השתמרו, איך הם נכנסו לתנך עם הקנוניזציה ועם העריכה, והם השתמרו. ומה שהבנתי זה שזה סיפורים שסופרו מאם לבת, מאם לנכדה, מנכדה לבת, לא רק בין אנשים, אבל המון בין אנשים, והסיפור מספר לנו, שפעם הייתה אישה, בדרך כלל היא הייתה צעירה, לפעמים אפילו נערה, והיא לא הלכה בתלם, כך הסיפור מספר, היא לא הלכה בתלם, ולפעמים היא עשתה את זה בעדינות, לפעמים היא עשתה את זה בבוטות.
כן.
ואז הסיפור ממשיך, וכל סיפור בנפרד, אבל אותה קונבנציה, שבעצם הסיפור אומר לנו, האישה, בזכות האישה המרדנית הזאת, עם ישראל חי. וזה דבר מדהים, כלומר, הדבר הזה של אמירה בתרבות פטריארכלית להגיד, עם ישראל חי בזכות נשים מרדניות, כן, חזל אומרים, בזכות נשים צדקניות, בזכות נשים מרדניות. עכשיו, כל אישה נערצת, מורדת, שהיא בעצם אמא שלנו, אלה האימהות שלנו, כי בזכותן אנחנו חיים וקיימים, כל אישה מורדת, מורדת אחרת, אבל הקונבנציה משותפת, זה אישה שלא הלכה בתלם, ובזכותה אנחנו חיים וקיימים. עכשיו אני אשמח לתת כמה דוגמאות אם את רוצה.
קודם כל זאת תובנה יוצאת מן הכלל, וגם לחשוב שהיא מתועדת, זאת אומרת, שניתן לה המקום, דווקא משום שהחברה היא פטריארכלית, הרי מי שערך יכול היה להוציא את זה החוצה.
בטח, ברור, אני בטוחה ואני יודעת, כולנו יודעים שהרבה סיפורים נשיים, חתרניים אולי, כן, לזמנם, לא נכנסו לתנך, וכאן יש לנו הלם, אני הייתי בהלם כפול, גם מזה שהתנך אומר לנו את זה, וגם מזה שזה נשאר בתנך, וזה לא איזה סיפור נידח, לפעמים חלק
מהסיפורים האלה... לפעמים זה סיפור מרכזי, כן?
זה סיפורים מרכזיים על נשים מרכזיות, רובן, לא כולן מרכזיות. אני אולי אתן דוגמה...
כן, בדיוק, מתוך כל הסיפורים הייתי שמחה לשמוע את כולם, אבל נסתפק באחת.
אני אתן שתי דוגמאות, שתיים, כי יש לנו שני חגים שבעזרת השם מתקרבים ובאים אלינו, אחד זה פורים, וזה כיף נורא שיום האישה הבינלאומי תמיד מתקשר עם פורים, אני חושבת שזה יצא כך ממש משמיים, והשני הוא כמובן פסח. בואו נתחיל מפסח כי זה יהיה מהיר. פסח, יש לנו סיפור על נסיכה מצרית. הנסיכה המצרית לא מצייתת לחוקים של לחוק של תקופתה של התרבות שלה שאומר כל הבן היור היור התשליחו כל הבן הילוד העברי היור התשליחו היא לא מצייתת לאבא שלה היא לא מכבדת את אבא שלה עכשיו היא רואה תינוק דעת שהוא עברי כתוב ותומר מילדי העברים זה, אגב, היא יודעת, כמו הרבה סיפורים אחרים על נשים, וגם חזל ציינו את זה, גבר, אני אגיד את זה הפוך, גבר כדי שהוא ידע משהו, בדרך כלל צריך להגיד לו, בסיפורים.
כן.
אבל אישה, הסיפורים אומרים, היא יודעת שהוא עברי, והיא לוקחת אותו, והיא מצילה אותו, והיא נותנת לו חיים, ואחר כך היא מאמצת אותו לבנה, והיא קוראת לו בשם, והשם מעיד שהיא יודעת שהיא בת מורדת, כי היא אומרת, מן המים משיתיו, כלומר, אבא אמר, אבא אמר, לזרוק למים, ואני מושה מן המים, ואיך חבל אומרים על אלוהים, הוא אומר לבת פרו, משה לא היה בנך וקראת לו בני, מרדת באביך, אין לך אבא, אז אני אהיה אבא שלך, ואז קוראים לבת פרו בתיה, ביתו של אלוהים, וזה מדהים, בדת שלנו שכל כך אין בה בני אלוהים ובנות אלוהים, יש לנו בת אלוהים אחת, המורדת שבזכותה אנחנו חיים וקיימים, מצרית אגב, מצרית שהיא לא אמא הביולוגית שלנו לפי המסופר.
אבל היא הבתיה.
היא הבתיה, עכשיו תגידו, זה מה החוכמה, היא מרדה בפרו הרע, בסדר, אז התנך לא, עכשיו אני אתן דוגמה מפורים, בפורים, אסתר, אני עכשיו אטען משהו שיפתיע, זה כבר לא ככה, זה משהו שנראה קריאה פשוטה, אבל אסתר היא גם מורדת, והיא לא סתם מורדת, היא מורדת במרדכי היהודי, שאנחנו כל כך אוהבים ומעריצים, למה אני אומרת שהיא מורדת במרדכי? הרי היא מצייתת למרדכי, כשמרדכי בא ואומר לה, תקשיבי אסתר, את צריכה ללכת למלך ולהתחנן ולפקוט ולהגיד לו שאת יהודיה כי גברו השמדה עליך, ובהתחלה היא אגב פוחדת, בהתחלה פוחדת אסתר, היא כזאת היא בהתחלה מצטערת כמין ברבי כזאת, רק יפיפייה ולא, היא לא רוצה ומה, וכשהחשברוש אומר לה, אם את לא תלכי, רווח והצלה יבוא ליהודים ממקום אחר, אנחנו ננצל ואת טיפלי, ואז היא הולכת, אז למה אני אומרת שהיא מורדת במרדכי, הרי היא כל כך מצייתת למרדכי לכאורה. אני אומרת את זה כי כשאני בודקת מה אסתר עושה כשהיא מחליטה ללכת ולדבר עם חשברוש על ההשמדה שנגזרה על עמה ומולדתה, כשאני בודקת מה היא עושה, אני מגלה לתדמתי. באמת, הייתה הפתעה עצומה כשגיליתי את זה, שהיא לא מצייתת למרדכי. מרדכי אמר לה, תלכי למלך ותבכי ותתחנני ותגידי לו מי את ותספרי לו שאת עברית ויהודיה ו... עכשיו, היא לא עושה את זה. מה היא כן עושה? היא מזמינה, היא הולכת למלך, כן, יש את הלחץ הזה, כן, הוא ירים את השרבית, לא ירים, היא הולכת למלך החשברוש, והיא מזמינה אותו למסיבה אישית, שלושתם, אינטימית. אתה, המלך, אני המלכה, והמן, מזמינה למסיבה משותפת. זהו, היא הולכת.
יפה.
לילה עובר, מגיע עם, הוא מזמין, מה קרה? מזמינה עוד פעם למסיבה משותפת. ואז היא אומרת לו, כשהוא כבר לא יכול יותר, למה הוא לא יכול יותר? אני חוזרת רגע אחורה. אסתר מזמינה למסיבה משותפת, מבילים אותם למסיבה. החשברו שואל, מה לך אסתר המלכה? מה בקשתך את חצי המלכות בתז? אסתר מזמינה לעוד מסיבה. לילה עובר, החשברוש לא ישן בלילה. החשברוש לא ישן, ומה שהכי מדהים, שכשהאמן בא אליו בחוץ, שומע הכל, להגיד לו שיתלו את מרדכי, אז החשברוש אומר, קח את הסוס ותעשה כך למרדכי היהודי. ואתה לא מבין מה הולך פה. האמן הוא האיש הנערץ,
כן.
על המלך. מה פתאום המלך פתאום משפיל אותו כל כך? ואז חוזרים למעשה של אסתר, ומבינים שאסתר מזמינה פעמיים את המן ואת המלך ביחד למסיבה, וזו תרבות שבה אין מסיבות משותפות, גברים ונשים. אין, ראינו את זה בפרק הראשון. והיא מזמינה למסיבה משותפת את שניהם, היא בעצם זורה, עושה את זה בתחכום ענק, זורה בליבו של החשברוש קרק, קנאה, חשש, חרדה, בהמן, וגם בה, כן, בהמן. ואז זה מאוד מורכב לראות את כל הסיפור, אבל הדבר המדהים הוא כמה זה עובד, והדבר המדהים אישי, כנראה, היא מצליחה להפיל את המן, היא מצליחה, זה עובד. החשברוש נטרף כבר, וזהו, וזה עובד. היא יכלה להפיל גם את עצמה, זה היה מסוכן, אבל היא הפילה את המן. והדבר הכל כך מדהים הוא שחוברים אחורה ומבינים שאם היא עשתה עושה מה שמרדכי אמר לה, רוצי, תגידי מיד, תספרי,
כן.
בלי לעשות את העיכובים האלה ואת המסיבה המשותפת, יש סיכוי טוב שזה לא היה עובד. המן, החשברוש לא היה אכפת לו, אז המן אמר, משמידים, הוא גם לא היה אכפת לו להרוג את אסתר, מה רואים בתחילת המגילה שהוא בקלות מסלק את המלכה הקודמת, אז מה אכפת לו? אז עברו 7 שנים, היא הזדקנה כבר, יהיה לו מלכה חדשה. הסיכוי שהיא הייתה מצליחה בהצעה של מרדכי כנראה קטן, היא הצליחה כי היא לא צייתה למרדכי, היא עשתה את זה בדרך שלה,
כן.
היא עשתה את זה בחוכמה כזאת של... אני ממש רואה את האישה הכי חכמה, את האדם הכי חכם
בתנך. אני חושבת שבאמת, כמו שאמרת קודם, מעבר למעשה עצמו, זה גם הבחירה לכלול את מעשה, את המעשה ואת הסיפור על כל נדבחיו, כדי להגיע לאותה תובנה. תודה רבה רבה. הסופרת יוכי ברנדס, אפשר היה לדבר איתך עוד שעה ארוכה, אבל לצערי זמננו תם, שיהיה שבוע מבורך, ותודה שהיית איתנו. תודה. ועכשיו אנחנו לפינתנו, היו ועודם, אנחנו משתדלים מדי שבוע, להזכיר, להוקיר, ולדבר על אנשים שאגם שהם לא בקרבנו, עשייתם, תפיסתם, היא כזו שהיא, יש בה הרבה מאוד ללמד, ואנחנו מבקשים לדבר היום על אורי שרגא אורבך, עליו השלום, שנפטר לפני עשור, סופר, עיתונאי, סטיריקן, חבר כנסת ושר, ואנחנו מבקשים לדבר עליו עם אלמנתו, מיכל אורבך. ערב טוב לך מיכל, ותודה רבה שאת איתנו.
ערב טוב, תודה שהזמנתם.
אז באמת אנחנו רוצים, את יודעת, עד כמה שהמדיה הזו מאפשרת לשמוע מהם הדברים, ואני יודעת שאת עסוקה בזה, מהם הדברים בתפיסת עולמו, בדרכו, בדרכי הנועם והאור שלו, שאת בוחרת להמשיך הלאה.
כן, האמת היא שממש לאחרונה הקמנו עמותה עם חברים טובים שגם מוקירי זכרו, מה שנקרא, שאנחנו נשאף להמשיך רעיונות שהוא התחיל, כי היו לו כל כך הרבה רעיונות טובים שלא צריך להמציא שום דבר מחדש. אז יש דבר שאני ממשיכה כל השנים, שזה שבת והדרת, שזה הדבר הראשון שאורי ייסד, שהוא נכנס לתפקיד השר לאזרחים ותיקים. וזה שבת ההוקרה לאזרחים הוותיקים, באותה שבת שקוראים את מפני שיבה תקום והדרת פני זקן. זה תמיד סמוך ליום העצמאות פחות או יותר, ויש לנו אתר על זה, ומצטרפים כל פעם עוד קהילות ואנשים לציין את השבת הזאת, גם לקראתה, גם השבוע לקראתה, אבל אנחנו חושבים על עוד דברים. למשל, לאורי, אחד הדברים שהיו הכי חשובים היה קידום של כותבים. הוא עשה את זה גם בעצמו, הוא היה מתקשר לכותבים ואומר להם, כל הכבוד, הפעם עשית ככה, עשית טוב, או בעיתון אותיות שהוא ערך, ואני הייתי המגיעה, אז היו לו כתבים צעירים, וקיבלתי מכתבת לשעבר, איך שאורי שלח לה כתבה שלה עם הערות, יפה מאוד, התחלת בהומור, תעשי ככה, תעשי ככה, השקעה מאוד גדולה, כדי כן. להצמיח כותבים, וגם עניין למשל של קירוב לבבות, שאורי עשה, שהתחיל במילה האחרונה, לא בתור זה קירוב דביק, אלא שאנשים יחיו אלה עם אלה, וגם בתור חבר כנסת הוא פעל, הוא עשה מיזם שנקרא למשל תרגישו בבית, של פעילות של קהילות בתי כנסת עם השכנים מסביב, בנושא חגים, בכל מיני, או אפילו מוצאי שבתות, לעשות שירה משותפת, כל הדברים האלה שמאפשרים לנו להרגיש טוב יותר בבית המשותף הזה שנקרא ארץ ישראל.
והיום בכל זאת אנחנו בתקופה מורכבת שבה הרבה מאוד דברים מתחדדים לכל הקצוות, אז כשאת מסתכלת על הקול של אורי עליו השלום, מה מהקול הזה את מרגישה שהיית רוצה לחזק, להשמיע בקול רם יותר?
אני חושבת את הסגנון, את ההומור, זאת שהומור חסר מאוד היום, כל אחד מתבצר בעמדה שלו בצורה מאוד חריפה, והטונים עולים מאוד גבוה, וכשכל אחד לוקח את עצמו בשיא הרצינות, אני יודעת, הנושאים הם מאוד קשים, אבל הלהבות מתגברות, ואז גם אין הקשבה. אני חושבת שמה שאורי עשה עם אירית ועם אברי ואפילו עם גידי גוב באיזושהי תקופה במילה האחרונה, הם הדגימו איך אפשר להתווכח ועדיין להיות חברים, להפוך לחברים. הוא גם הצליח לשכנע כנראה, הוא אמר שגם המציאות שכנעה, זאת אומרת חלק מבני הפלוגתה שלו גם שינו את הדעות, אבל...
שזה אגב ההישג המשמעותי ביותר, כי מה שאנחנו עדים לו היום זה שאנשים מתווכחים, אבל בוודאות נשארים בעמדותיהם.
כן, תראי, גם, אורי גם כתב סטירה, זאת אומרת, יש משהו שמפריע לי לפעמים שמספרים עליו, שאמרו שהוא אף פעם לא פגע באף אחד, כי בסטירה כן פוגעים, זאת אומרת, זה לא צריך לצייר אותו בתור מאמא תרזה.
כן.
אבל למשל, עכשיו הוצאנו ספר שהבת שלי עירה, שעירה לפי טקט שאורי כתב בדצמבר 2000, על המצב שהיה בגילו, שכל הזמן ירו, בעיקר על רחוב הענפה, והתמורה של הספר, באמת הרווחים יהיו לעמותה, שאנחנו קראנו לה אגב בדרכו של אורי אורבך, כי אנחנו רוצים באמת להמשיך בדרכו, אז הקטע מספר על זה שבכל העולם יודעים שבישראל מסוכן, בישראל יודעים שבירושלים, בירושלים יודעים שבגילו ברחוב הענפה, ורק בבתים שפונים לבית ג'אלה, ורק ליד המקרר, בבית מסוים, וליד הפריזר, נו, אז לא נוכל שניצלים כמה חודשים, זה מסוכן. עכשיו, מה הוא אומר בזה? הוא מדבר בעצם על מדיניות האכלה, ועל כל מה שאנחנו בלנו עכשיו, הרבה שנים אחרי שהוא כתב את זה, אבל הוא אומר את זה בצורה ספרותית.
כן.
או שהוא כתב, נגיד, נושאים חברתיים. עשינו ערב מאוד יפה לזכרו של אורי, הוא נמצא גם עלה ליוטיוב, וקובי עוז השתתף, ועוד נכבדים ואנשים שהכירו את אורי במשך השנים, וקובי קרא קטע שנקרא לא יזכור, ואורי כתב בו את זה בתור חבר כנסת, סיפור דמיוני על עובדת קבלן שמתה, ולא מצאו מי, ש... כן. מי שילווה אותה, והקבלן אומר, אם יגידו לי את השם שלה, אני בטח יזכור. אבל הוא לא זכר, ועד בסוף, המשפט האחרון, שכל פעם שאני מקריאה אותו בהרצאות, אני פשוט בוחר, או שאני מבקש ממישהו אחר שיקרא, אומר, אז הביאו עובדת אחרת, ועכשיו עכשיו נקי, והכל בסדר. והכל כל כך לא בסדר.
כן. כן, מיכל אורבך, אין ספק שהדמות הזו, דווקא בימים אלה, אז אני יכולה לדבר בשם עצמי, יש ערגה לממלכתיות הזו, לציניות, להומור, ולזה שעושים. נדמה לי שהרבה מהמיזמים שהוא יזם כאיש ציבור עדיין קיימים.
נכון, כל הדברים למען האזרחים הוותיקים, נכון.
והם לא נעשו למען קהל כזה או אחר, אלא באמת לטובת כלל הציבור.
נכון, יש אגב פתגם, אורי המציא בזמנו ועשה ממנו מעשייה שלמה, הצינור חושב שהוא המעיין, הדלי בטוח שהוא הבאר, והוא כתב את זה נגד זה, שאישי ציבור מצפים לכל מיני מודעות שמפרקסות אותם ומודות להם, והוא יראה את עצמו בתור צינור שמעביר את השפע, את הטוב, בתור פקיד.
לזה קוראים צניעות עם שליחות, אז לגמרי.
נכון.
מיכל אורבך, תודה רבה, תודה רבה ששיתפת, בבקשה.
אני רק רוצה להגיד דבר אחד, אם רוצים ליצור קשר, כי הספר לא בחנויות וגם דברים על אורי, אז אפשר להסתכל בפייסבוק, מספרים על אורי אורבך, או לחפש בדרכו של אורי אורבך, ושם יש מייל ואפשר ליצור איתנו קשר.
בבקשה רבה. תודה רבה מיכל, ושיהיה שבוע מבורך.
תודה רבה, בשורות טובות, להתראות.
ועכשיו אנחנו נקשיב לשיר שאת מילותיו כתב אורי אורבך, עליו השלום, והביצוע הוא של ישי ריבו.
כבישים משתעלים את כל השן המכוניות מדרכות גורפות את כל הנעליים והמדבר מוכר עקבות החיילים השטיחים נחים מקיר לקיר ועל המצבות חוט כל המילים הולך סובב השמש אל מקומו מושר אבל זה בלילה מה יהיה עכשיו מה יהיה עכשיו כבישים משתעלים את כל השן המכוניות מדרכות גורפות את כל הנעליים והמדבר מוחק עקבות החיילים השטיחים נחים מקיר לקיר ועל המצבות עוד כל המילים הולך סובב השמש אל מקומו מושר אבל זה בלילה מה יהיה עכשיו ומה יהיה עכשיו אפילו דשא נח ממטרה המפתח מסובב על כל הראש גם הכיור איך סובב השמש למקומו הוא שר אבל זה בלילה ומה יהיה עכשיו מה יהיה עכשיו
אתם מאזינים לתחשבו טוב עם יהודית גריסאו ב-103 FM ועכשיו דבורה שירר תפיית הבריאות
ערב טוב דבורה יקירתי מה שלומך שיהיה שבוע מבורך
ערב טוב שבוע מבורך חודש טוב נכון?
כן גם חודש טוב מי שנכנס אדר
מרבים.
אומרים מרבים בשמחה ו...
מקווה שזה יהיה אמיתי הפעם
כן גם אני מקווה ממש
אז הפעם אנחנו נספר על מיזם שנקרא לב אש, שהוא מיזם התנדבותי לחלוטין, שמיועד לתמוך באימהות פצועי צהל. אימהות של החיילים, שהם פצועי מלחמה, פשוט מצאו את עצמן בדילמות, באשר להתנהלות שלהם מול ילדיהם ששוחררו מבית החולים, למשל. אימהות שמצאו את בניהם הפצועים מסתגרים בחדר. מגיבים בצורה עצבנית, בצורה חריפה, והם שואלות את עצמן האם להתערב, ואיך נכון להתערב, או אולי להניח לו או לה. ובשיתוף עם קהילת אמהות בחזית בפייסבוק, יסדה אולסיה קנטור את המיזם שנקרא לב אש. באמצעות המיזם הזה הוקמו קבוצות של 25 אמהות, שהם כמובן לובו על ידי מנטורים. ובמהלך 12 מפגשים מלמדים אותם כיצד להתמודד עם תופעות של טראומה, חרדה, אי-וודאות, וכמובן איך לנסות לבנות חיים מחדש וליצור תקווה וביטחון. מה מיוחד במיזם, שאימהות שעברו את סדרת המפגשים, הן גם חשות מחויבות, והן נעשות בעצמן מנטוריות לאימהות אחרות, אני רוצה לציין באמת שעד היום התקיימו כבר 5 מחזורים, 125 אמהות, וכל אמא כמובן שמעוניינת להתחיל בסדרת המפגשים, יכולה ליצור קשר באמצעות קבוצת פייסבוק של נשים בחזית. עכשיו הרעיון עלה בעקבות מפגשים אישיים של אולסיה עם אמהות של פצועים, ואז היא התחילה לזהות את הצורך, והם באמת פתחו את הפרויקט הזה, ואכן זה לב, ואכן זה אש, וכל הכבוד, ובאמת, יש ביקוש מאוד גדול, שהוא הולך וגדל, ומי שרוצה להצטרף, אני חושבת שהיא מאוד מאוד תשמח, כי בסך הכל זה נותן להם את הכלים,
יפה
להתמודדות.
מאוד.
כי אם, תדעת, הם לא יודעות איך להגיב. כן לפנות, לא לפנות, כן להניח, זה מאוד 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 רגיש.
יפה מאוד, נשמע מרתק.
באמת.
דבורה יקירתי, תודה רבה גם על זה, ושיהיה לנו שבוע מבורך, ותמיד בשורות טובות.
אמן.
יופי, תודה רבה. ואנחנו הגענו כמעט לסיומה של התוכנית, אבל ממש לא לפני שנדבר עם הרב איתמר חייקין, מהמכינה הקדם צבאית רוח השדה, והפעם על פרשת תצווה. ערב טוב לך הרב איתמר חייקין.
חודש טוב.
שיהיו בו הרבה סיבות שנוכל להרבות במה שמצווים אותנו.
שיהיה לנו נהפוך. הרבה נהפוך.
וואו, זה נכון.
בוא נתחיל בלהפוך פה. אצלנו בקטן. אולי זה ישפיע, מי יודע? כן.
אז מה אתה אומר? מה תומנת בחובה פרשת?
כן, כמו תמיד אנחנו, תמיד איכשהו דברים מתקשרים ומתחברים, והפעם אני רוצה לשים לב ללב. בפרשה מתוארים הבגדים של אהרון, ובהם היה לו חושן עם האבנים, ושם כתוב, בתורה כתוב, פרשה כתוב, ונשא אהרון את שמות בני ישראל בחושן המשפט על ליבו בבואו אל הקודש. וגם את האורים ותומים, שזה איזה מין חפץ שאפשר דרכו לשאול באורים ותומים, וגם שם כתוב, ונתן את חושן המשפט, את האורים ותומים, והיו על לב אהרון. הנושא של הלב חוזר שוב ושוב, גם בהמשך. ולשים על הלב, וזה אני רוצה לשים לב, לשים על הלב את הדברים. זאת אומרת, לא מספיק להניח על השולחן, לא מספיק להניח על הבגדים, הכל טוב ויפה, זה צריך הכל, הדברים, עם ישראל, המשפט, צריך להיות מונח בלב של אהרון. זה אולי משהו לשליחי ציבור. שליח ציבור, אנחנו היום אומרים שבשביל להיות שליח ציבור צריך להיות אור של פיל, נכון? ככה אנחנו אומרים היום.
צריך שיהיה לב זהב, לא אור של פיל.
הוא חייב לבוא עם הלב, כי רק אם יש לך לב, זה למציאה לשים על הלב, זה לקחת אחריות, ולשים לב זה אכפתיות. איזשהו נקודה שאם אתה בא בלי זה לעבודה הציבורית שלך, אז זה נורא והיום. זה יכול להיות ניתוקים ואטימות וגם רשעות. לכן אהרון הכהן מייצג את השליח ציבור שבא קודם כל עם נשיאת הלב הזאת. ויש נקודה מאוד מעניינת שככה אולי נפתח אותה עוד טיפה. יש תמיד טענה כלפי אלה שתורמים ונותנים, אומרים, שטויות, שטויות, אתה עושה את זה בשביל עצמך. שיגידו לך מילים טובות, לפרסם את עצמך. מכירה את הטענה הזאת שתמיד האגואיסטים טוענים כלפי האלטרואיסטים. אצל אהרון יש לדעתי את המפתח. וכשמשה חוזר למצרים, אחרי הרבה מאוד התמהמויות, הקדוש ברוך הוא מבטיח לו עוד הבטחה אחת. הוא דורש הרבה מאוד ביטחונות. הוא אומר לו, אני מבטיח לך דבר אחד, ורעך ושמח בליבו. זאת אומרת, אהרון, למרות שהוא נסע שם לבד, הרגע שמשה בא ולוקח בעצם את ההנהגה, אינו נוצרה. להפך, הוא שמח, ולדעתי זה מפתח. אם מה שאתה עושה, מישהו אחר יעשה את זה, אתה שמח, כנראה שאתה באמת אדם טוב. כי אתה רוצה בטוב שיהיה, בין אם עובר דרכך, ובין אם עובר דרך אחר. אבל, רק אם אתה עושה את זה, רק אם את השם שלך יזכירו, ואם מישהו אחר יעשה את זה לא טוב לך, אדוני, אתה עושה מעשים טובים, אבל אתה בא ממקום אגואיסטי. נראה לי שמבחן האחר הוא מבחן מאוד, מאוד מאוד מדויק. וחכמים אמרו שבזכות ושמח בליבו ההוא, זכה אהרון לשאת על ליבו את החושן, בעצם זכה לייצג את עם ישראל. ואולי זה מה שאנחנו צריכים, מנהיגים שאכפת להם או שמחים שמישהו אחר מתפרסם. שמישהו אחר מצליח.
שהשליחות היא מסעת חייהם, ולא התנאים של השליח, כן.
ולא קרדיט, ולא הקרדיט. וזה אני חושב העניין שאנחנו צריכים ככה לשים לב, ותמיד אנחנו לא יודעים על אחרים כמו על עצמנו. דברים שאנחנו נותנים את ליבנו עליהם, זה דברים שאנחנו אכפת לנו מהם. דברים שאנחנו לוקחים אחריות עליהם, ודברים שאנחנו רוצים שיהיו.
אגב, הרב איתמר חייקין, אם אנחנו מסתכלים על היהדות בכללותה, בניגוד לדתות אחרות, היהדות מקדשת את השליחות ולא את השליח. ולא את הגינונים של השליח, אלא את מעשי השליחות עצמם. נכון. ואולי פשוט רק צריך לחזור לראשית הצירים.
לגמרי. אז תנסים לב ללב, נראה, כן כדאי לשים, אבל איפה נמצא ואיפה הוא מונח, כי הרבה פעמים הלב פשוט מסתלק מן התמונה, ואז אנחנו לא מבינים מה קרה פה. אז אני חושב שהקריאה שלנו היום היא קריאה, זה לא רק to read, זה גם to call, להחזיר אותו למקום הנכון שלו.
הרב איתמר חייקין, מהמכינה הקדם צבאית רוח השדה, אפשר לומר תמיד עם הלב במקום הנכון, ותודה רבה שאתה מחלק את זה איתנו, שיהיה שבוע מבורך.
שבוע מבורך.
ואנחנו הגענו לסיומה של התוכנית, אסף נבו ערך והפיק אותנו, רן לודין ויציק אהרון אחראים על השידור, עורך הדיגיטל שלנו אחיה כהן. אנחנו כאן בתחשבו טוב, כאן יהודית גריסרו, נשתמע בשבוע הבא, ומי ייתן שיהיו לנו הרבה בשורות טובות לדבר בהם. שיהיה שבוע מבורך. Thank you.
היום הלב שלי חופשי, אין כבלים ואין עוד דאגות, הוא נקי משקרים וחף מגעגוע עירום. לב חופשי כמו הרוח, ואחרי שנשרף ואחרי שנגמר כבר, משתחרר ונמלא לעוד פעם אחת. היום הלב שלי חופשי, בלי תוכניות ובלי הבטחות, והחיים ממשיכים, משפחה, חברים, נשים, אז אני לא לבד, אני רע בלעדיי. והלב הזה שנשרף, הלב הזה שנגמר כבר, משתחרר